שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף עין ג' במסכת יומא. נתחיל שלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בעזרת השם בסוף פרק בעל הכהן גדול. השיעור יום יהיה 17 דקות. היום יש לנו שני חלקים ששניהם לא קשורים ליום כיפור, הם מובאים כאן בדרך אגב. אחד זה לגבי המעמד של כהן משוח מלחמה, השני זה לגבי שאלה באורים ותומים. אז החלק הראשון נקדים שלפני שעם ישראל יוצא למלחמה, ממנים אחד מהכהנים שיהיה מה שנקרא כהן משוח מלחמה, הוא נקרא כך כי היו ממנים אותו על ידי זה שמושכים אותו בשמן המשחה, כמו שממנים כהן גדול, והתפקיד שלו זה לחזק את העם לפני היציאה למלחמה, ואומר כסף משנה שהתפקיד הזה זה מינוי לכל החיים, כלומר גם אחרי המלחמה הוא עדיין מוגדר ככהן משוח מלחמה. מה זה אומר? אז בא רב דימי מארץ ישראל ומחדש שכהן משוח מלחמה, כשהוא הולך לעבוד במקדש, הוא לובש 8 בגדים, כלומר כמו הכהן הגדול. זה רב דימי, שוב הוא לובש 8 בגדים כמו כהן גדול, ועכשיו נראה דיון לגבי זה ב5 סעיפים. סעיף ראשון זה מה המקור שלו, כתוב בשמות כפתת כפתת בפרשת תצווה, ובגדי הקודש אשר לארון יהיו לבניו אחריו למושכה והם. כלומר, גם כהן גדול שיבוא אחרי ארון, גם הוא ילבש את 8 הבגדים. עכשיו לכאורה המילה אחריו מיותרת, ברור שהבנים באים אחריו, אלא דורשת הגמרא שאחריו כאן רומז גם למי שבא אחריו בגדולה. כלומר, הכהן שהוא לא כמו הכהן הגדול, אבל הוא גם לא כמו כהן אדיוט, אלא הוא קצת אחרי הכהן הגדול, וזה הכהן משוח מלחמה, שגם הוא לובש את 8 הבגדים. זה סעיף ראשון. המקור. סעיף שני זה לא בגמרא, אבל נכניס את זה, וזה שמשמע ממשך הגמרא, שכשרב דימי אומר שהוא לובש 8 בגדים, זה בעצם אומר שהוא ממש כמו הכהן הגדול, עד כדי כך שהוא ראוי להיכנס לקודש הקודשים, ורש"י מביא לזה מקור, כתוב בסדר העבודה, וכיפר הכהן אשר ימשך אותו, ואשר ימלא את ידו וכו'. ואומר רש"י שמכאן שמי שראוי להיכנס לקודש הקודשים, זה לא רק כהן גדול שנמשך להיות כהן גדול, אלא גם כל כהן שלובש 8 בגדים, זה נקרא אשר ימלא את ידו, גם הוא ראוי להיכנס לקודש הקודשים. זה סעיף שני, עדיין צריך להבין מה זה בעצם אומר, כי אמנם הוא ראוי להיכנס לקודש הקודשים, אבל הוא לא עושה את זה בפועל, כי ברור שבפועל מי שעושה את עבודת יום כיפור זה הכהן הגדול, לא המשוח מלחמה, אבל בכל זאת יש לו איזשהו מעמד מיוחד שהוא עקרונית ראוי להיכנס. זה סעיף שני. בואו נזכיר מה שראינו בינתיים. רב דימי אמר שהכהן משוח מלחמה לובש 8 בגדים, ראינו מקור לזה, וראינו שההשלכה זה שעקרונית הוא ראוי להיכנס לקודש הקודשים. ועכשיו בסעיף השלישי נראה על רב דימי 3 קושיות, וזה ייקח אותנו כמעט עד סוף החלק הראשון. קושייה ראשונה זה סביב פסוק אחד אחרי הפסוק שקראנו מקודם. מקודם קראנו את שמות כפתת כפתת, עכשיו נקרא את פסוק למד. כתוב שם 7 ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו, זה אומר שהכהונה גדולה עוברת בירושה מהאבא לבן, אם הבן ראוי, ומהמילים אשר יבוא אל אוהל מועד, דורשת הברייתא שלמה זה עובר בירושה, כי הוא ראוי לבוא באוהל מועד. כלומר, דווקא כהן גדול שיש לו 8 בגדים וממילא ראוי לבוא באוהל מועד, כלומר כאן הכוונה לקודש הקודשים, הוא מוריש את התפקיד. אבל משוח מלחמה שהוא לא ראוי לקודש קודשים, הוא לא מוריש את התפקיד. וזו הקושייה הראשונה נגד רב דימי, כי הרי רב דימי אמר שהוא לובש 8 בגדים וממילא גם ראוי לקודש הקודשים, וכאן בברייתא רואים שהוא לא ראוי לקודש הקודשים. זו הקושייה, אבל עונה רב נחמן בר יצחק, הברייתא לא התכוונה שהוא לא ראוי בכלל. באמת הוא כן ראוי, אבל זה לא עיקר משיכתו. הרי לא בשביל זה מושכים אותו לתפקיד. התפקיד שלו זה המלחמה. הבגדים וקודש הקודשים זה רק איזשהו נספח. לכן אמרה הברייתא שהוא לא מוריש את התפקיד, לא כי הוא לא ראוי בכלל, אלא שזה לא עיקר משיכתו, רק מי שזה עיקר משיכתו. שיחתו, הכהן הגדול, הוא מוריש את התפקיד. זה היה על הקושייה הראשונה. קושייה שנייה, מי טבעי, יש עוד ברייתא שאומרת ממש מפורש שמשוח מלחמה לא משמש לא ב4 בגדים כמו כהן אדיוט וגם לא ב8 בגדים כמו כהן גדול. אז הנה אנחנו רואים שהוא לא לובש 8 בגדים נגד רב דימי. עונה הבאי, אין כאן שום קושייה, הרי גם בלי רב דימי הברייתא הזו לא מובנת. מה אתה אומר, שהוא לא לובש לא 4 ולא 8, אז מה, הוא כבר לא כהן, הוא לא יכול לעבוד במקדש? אלא ברור שזה אחד מהם. אלא מסביר הבאי, באמת מן הדין הוא כן לובש 8 בגדים כמו רב דימי, אלא שבפועל חכמים תקנו שהוא לא ילבש 8 משום איבה, כלומר שהכהן הגדול לא ירגיש מאוים ממנו, יכעס עליו, מי אתה שאתה לובש 8 בגדים? לכן בפועל הוא לא היה לובש 8, ובעצם יוצא שהוא לא היה עובד במקדש, כי הוא לא לובש לא 4 ולא 8, אבל מן הדין רב דימי צודק שהוא לובש 8. זה היה לגבי הקושייה השנייה. את הקושייה השלישית מביא רב עדה ברבא מברייתא ארוכה שמפרטת את כל ההבדלים בין הכהנים השונים. לא נפרט את כל ההבדלים אלא רק לגבי הבגדים, וזה שאומר את הברייתא כך: כהן גדול לובש 8 בגדים, כהן אדיוט לובש 4 בגדים, כהן גדול שעבר, כלומר נניח שהיה כהן גדול שנטמא ואז מינו במקומו כהן גדול אחר ואז הראשון ניתר והוא חוזר לעבוד, אז הכהן הזמני הזה נקרא כהן גדול שעבר, גם הוא מעכשיו והלאה כשהוא עובד לובש 8 בגדים, ולענייננו כהן משוח מלחמה לא לובש 8 בגדים. אז הנה שוב אתה רואה שהוא לא לווה שמונה בגדים. זו הקושייה השלישית, אבל גם אותה מתרצת הגמרא, זה משום איבה. כלומר, מן הדין עקרונית הוא לווה שמונה בגדים, כמו רב דימי, אבל משום איבה הוא לא עושה את זה בפועל. זה התירוץ שמתקבל בסוף, אבל לפני שאפשר לומר אותו, הגמרא תקשה על זה קצת, כי אומרת, הרי באותה ברייתא ראינו עוד מקרה, וזה כהן שעבר, והוא הרי כן לווה שמונה בגדים. אז הנה אתה רואה שלגביו, הברייתא לא חוששת לאיבה בינו לבין הכהן הגדול האמיתי. אז למה פתאום לגבי משוח מלחמה אתה טוען שכן יש חשש לאיבה? מספירה הגמרא, יש הבדל. כהן גדול שעבר הוא באותה דרגה כמו הכהן הגדול, אז שם אין שנאה. הכהן הגדול מבין שטוב, הוא בדרגה שלי, אומנם לא כרגע, אבל הוא היה בעבר, ולכן זכותו לשים שמונה בגדים, הוא לא כועס עליו. אבל כהן משוח, הכהן הגדול אומר מי זה בכלל? הוא לא כהן גדול, הוא רק משוח מלחמה. מה הוא לווה שמונה בגדים? לכן רק שם יש חשש לאיבה. אז זו הייתה הקושייה השלישית והתירוץ, ובזה סיימנו את שלוש הקושיות על רב דימי. רק בסוגריים, לפני שנתקדם, אמרנו שהקושייה האחרונה היא מברייתא ארוכה, ולא קראנו את רובה, רק את מה שחשוב לנו, אבל בכל זאת, בואו נקרא חלק ממנה, וזה שאומנם לגבי הבגדים, הברייתא אמרה שהוא בפועל לא לווה שמונה בגדים, אבל היא כן ציינה עוד חמישה דברים שבהם המשוח מלחמה כן כמו הכהן הגדול. בואו נראה אותם. אז שני דברים, זה לגבי אבלות, שהכהן משוח מלחמה נוהג כמו הכהן הגדול, בזה שהוא לא פורע את שערו, כלומר הוא לא מגדל שיער, והוא לא פורם, כלומר קורע את בגדיו, בניגוד לכהן אדיוט. דבר נוסף, כמו הכהן הגדול, הוא לא נטמע אפילו לקרוביו, בניגוד לכהן אדיוט של הקרובים כן נטמע. דבר נוסף, יש לו מצווה להתחתן דווקא עם בתולה, ויש לו איסור לב להתחתן גם עם גרושה וגם עם אלמנה, בניגוד לאדיוט שלאלמנה מותר לו להתחתן. ודבר אחרון, לגבי רוצח בשגגה, שאנחנו יודעים שהוא נשאר בעיר המקלט עד שהכהן הגדול ימות, אז רבי יהודה אומר שגם המשוח מלחמה אם הוא מת, הוא משחרר את הרוצחים. חכמים על זה חולקים ואומרים שלא. בכל אופן, זה היה בסוגריים עוד דברים שבהם הוא דומה לכהן הגדול. ועד כאן, הסעיף השלישי, ראינו שלוש קושיות על רב דימי ותרצנו. הסעיף הרביעי זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה, האם גם רבי יוחנן אומר את מה שרב דימי אמר, שהוא לווה שמונה בגדים? אז רבי אבאו או רבי חייא אמרו את הדין הזה בשם רבי יוחנן, אבל רבי עמי ורבי אסי, כשהם שמעו את זה, הם לא הסכימו, אבל שימו לב, הם לא אמרו במפורש שרבי יוחנן לא אמר את זה, אלא הם פשוט סובבו את הראש. ושואל רב פאפה, למה לא לומר במפורש? והוא אומר, אם מי שאמר את זה זה רבי אבאו, אז זה מובן למה לא אמרו במפורש, כי רבי אבאו היה מקורב לקיסר, ומשום כבוד הקיסר לא רצו לסתור את דבריו ממש באופן ישיר. אז הם פשוט סובבו את הראש. אבל אם זה לא רבי אבאו, אלא רבי חייא, מה אכפת להם לתקן אותו במפורש? ונשארים פה בשאלה, וזה היה הסעיף הרביעי. שוב, לפי רבי אבאו או רבי חייא, גם רבי יוחנן אמר את זה, לפי רבי עמי ורבי אסי, הוא לא. סעיף חמישי ואחרון זה דעת רבין. הוא חולק על רב דימי, הוא אומר שהמשוח מלחמה לא עובד בשמונה בגדים, אבל יש דבר אחר שבו הוא דומה לכהן הגדול, וזה שכמו שאפשר לשאול את הכהן הגדול בהורים ותומים, עוד מעט נסביר מה הכוונה, גם את המשוח מלחמה אפשר לשאול בהורים ותומים, וכשעושים את זה, אז גם כן, כמו הכהן הגדול, הוא לובש את השמונה בגדים, זה דעת רבין, ועד כאן חמשת הסעיפים לגבי המשוח מלחמה. לסיכום, הדברים שבהם הוא דומה לכהן הגדול, זה א', לפי רב דימי שעובד בשמונה בגדים, לפי רבי באו ורבי חייא, גם רבי יוחנן אמר את זה, אבל לרבי עמי ורבי יסי הוא לא, זה דבר אחד. דבר שני, בברייתא ראינו עוד כמה דברים שבהם הוא דומה, וזה שבאבלות הוא לא פורע את השיער ולא פורם את בגדיו, הוא לא נטמע לקרובים, יש לו מצווה להתחתן דווקא עם בתולה, ואסור להתחתן לא עם גרושה וגם לא עם אלמנה, ולפי רבי יהודה, הוא גם מחזיר את הרוצח בשגגה, חכמים חולקים, זה היה בברייתא. דבר אחרון, לפי רבין, הוא נשאל להורים ותומים, כמו הכהן הגדול, וגם כן בשמונה בגדים. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, לגבי כהן משוח מלחמה, ולמה כל זה הובא כאן? אולי בגלל המשפט האחרון, שראינו שהמשוח מלחמה נשאל בהורים ותומים בשמונה בגדים, שזה בעצם גם היה המשפט האחרון של המשנה שלנו, שכשהכהן הגדול נשאל בהורים ותומים, הוא נשאל בשמונה בגדים. וזה מוביל אותנו ברבע התחתון של עמוד א', לחלק השני של השיעור, לגבי ההורים ותומים. ואת החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון נראה ברייתא ארוכה שמתארת איך שואלים את ההורים ותומים ועוד כמה פרטים. בסעיף השני נראה איך ההורים ותומים היו עונים. ובסעיף השלישי נראה מי יכול לשאול בהורים ותומים. אבל לפני כל זה, מה זה בכלל הורים ותומים? אז ברור שזה קשור לחושן. יש אומרים שזה בעצם רק החושן, כלומר הכהן שואל את החושן והחושן עונה לו, עוד מעט נראה איך. יש אומרים שבתוך החושן היה קלף עם שם השם או שני קלפים, וזה בעצם ההורים ותומים, וזה מה שנותן לחושן את הכוח לענות. יש עוד פירושים, בכל אופן זה ההורים ותומים. ועכשיו כאמור לשלושת הסעיפים. אז סעיף ראשון, ברייתא ארוכה לגבי איך נשאלים בהורים ותומים, ונחלק אותה לשישה שלבים. שלב ראשון אומרת הברייתא, השואל ניגש אל הנשאל, שזה הכהן הגדול, או כמו שראינו משוח מלחמה, שהוא לובש את שמונת הבגדים, ובכלל זה גם את החושן והאפוד, והשואל עומד מולו ושואל, והנשאל, זה ששואלים אותו, הוא עם הפנים כלפי השכינה, כלומר כלפי החושן, ואז הוא רואה את התשובה בחושן, והוא אומר את התשובה בקול, זה שלב ראשון. שלב שני, איך הוא אומר את התשובה? לפי תנא קמא הוא מוסיף את המילים כה אמר השם לפני התשובה, לפי רבי יהודה הוא פשוט אומר את התשובה, זה שלב שני. שלב שלישי, השואל צריך לשאול לא בקול רם מדי, אבל גם לא בליבו, אלא ללחוש את השאלה, ולומדים את זה מהפסוק שמדבר על ההורים ותומים, וזה שכשמשה רבנו מבקש מהשם שיהיה לו מחליף, אז השם באמת ממנה את יהושע בסוף, אז כתוב במדבר כ"ז, פסוק כ"א, ולפני אלעזר הכהן יעמוד, כלומר יהושע יעמוד לפניו, ושאל לו במשפט ההורים לפני השם, על פיו יצאו ועל פיו יבואו וכו'. ודורשים את המילה על פיו, שזה מתייחס לשאלה עצמה, שהיא צריכה להיות בפה, לא בלב, אבל גם לא בקול מדי, כמו חנה שכתוב עליה והיא מדברת על ליבה, כלומר שהתפללה בלחש, זה שלב שלישי, לשאול בשקט. שלב רביעי, אם יש לשואל שתי שאלות, אז לכתחילה הוא צריך לשאול אותם בנפרד, כלומר שאלה אחת לקבל תשובה, ואז עוד שאלה. אם בכל זאת הוא שאל על שני דברים, אז ההורים ותומים יענו לו על הראשון, ואז הוא ישאל עוד פעם את השני, ויקבל תשובה על השני. ומה המקור לזה? משאלה ששאל דוד את ההורים ותומים. בשמואל א' פרק ג', כששאול שומע שדוד נמצא בקהילה, אז הוא מביא את הצבא בשביל לתפוס אותו, ודוד מבין שהמצב לא טוב, הוא ניגש לאביתר הכהן שהיה איתו, והוא שואל בהורים ותומים, והוא שואל שתי שאלות. א', האם באמת שאול יגיע לפה? וב', אם הוא יגיע לפה, האם אנשי קהילה יסגירו אותי אליו? ואנחנו רואים שלמרות שהוא שאל שתי שאלות, בכל זאת, בהתחלה, הורים ותומים ענו לו רק על שאלה אחת, על השאלה הראשונה, האם שאול בכלל יבוא, ואז דוד מבין את הטעות שהוא שאל שתי שאלות, אז אחרי שהוא קיבל תשובה לשאלה הראשונה, הוא שואל שוב את השאלה השנייה, האם יסגירו אותו, וההורים ותומים עונים שכן. אז הנה אנחנו רואים שצריכים לשאול שאלה אחת, ואם שאלת שתיים, תתקבל קודם תשובה לראשונה, ואז תשאל עוד פעם את השאלה השנייה. זה המקור למה שאמרנו. עכשיו רק בסוגריים נשים לב שבפסוק זה לא בדיוק מה שאמרנו, אלא הסדר הפסוק הוא הפוך, כלומר קודם דוד שאל היסגירוני ועלי קהילה בידו, כלומר שאלה שנייה, ואז הוא שאל הירד שאול, אז הוא הפך את הסדר, אבל הורים ותומים התעלמו מהסדר שלו, אלא הלכו לפי הסדר ההגיוני, כי הסדר ההגיוני זה קודם כל האם ירד שאול, ולכן הם קודם כל ענו על השאלה הזאת, שזו בעצם אמורה להיות השאלה הראשונה, ואז הוא שאל שוב את השאלה השנייה, האם יסגירו אותו. אז עד כאן לגבי שאמורים לשאול שאלה אחת, ואם שאלו שתיים, מקבלים קודם תשובה על הראשונה, ואחרי זה שואלים שוב את השנייה. אבל ממשיכה הברייתא ואומרת שזה כשזה לא ממש דחוף, אבל אם זה ממש דחוף, אז כן אפשר לשאול שתי שאלות, וגם לקבל תשובה בבת אחת לשתיהם. ואת זה אנחנו רואים בסיפור אחר של דוד, וזה שכשאחיש מלך גת יצא למלחמה בישראל, ודוד ואנשים שלו עזבו אותם, אז דוד ואנשיו מגיעים לעיר שלהם, לציקלג, ומגלים שבינתיים כשהם לא היו שם, המלכים תקפו ושרפו את כל העיר ושבו את כל הנשים, ודוד מתלבט האם לרדוף אחריהם או לא, אז הוא שוב ניגש לאביתר הכהן ושואל בהורים ותומים, וגם הפעם הוא שואל שתי שאלות. הוא שואל, ארדוף אחרי הגדוד הזה? האשיגנו? כלומר, האם לרדוף, ואם כן, האם אני אשיג אותו? והוא מקבל הפעם שתי תשובות, ויאמר לו, רדוף, כי השג תשיג. כלומר, כשזה דחוף, אפשר גם שתי שאלות, ועד כאן השלב הרביעי, לגבי זה שצריך לשאול שאלה אחת כל פעם. ושלב חמישי, לא לגבי איך שואלים, אלא לגבי הכוח של ההורים ותומים, אומרת הברייתא, גזרת הורים ותומים אינה חוזרת. כלומר, בניגוד לנביא, שאם הוא אומר שמשהו רע יקרה, יכול להיות שבסוף זה לא יקרה, כמו למשל יונה שמנבא על נינווה, בסוף זה לא קרה כי הם חזרו בתשובה, בהורים ותומים זה לא יכול לקרות. אם הוא אומר שמשהו רע יקרה, זה יקרה. והמקור של זה שוב מבמדבר כ"ז, כתוב, ושאל לו במשפט ההורים. משפט זה אומר, זה חתום וסגור, זה לא יכול להשתנות, ונראה את זה עוד שנייה גם בשלב השישי. השלב השישי אומר את הברייתא, למה זה נקרא הורים ותומים? אז הורים זה מלשון אור, שהם מאירים דבריהם, כלומר אומרים את העתיד בצורה ברורה, ותומים זה מלשון תם, שלם, כלומר שהם משלימים דבריהם, כלומר מה שהם אומרים באמת יושלם ויקרה. אז זה השלב השישי, ועכשיו גם על החמישי וגם על השישי שואלת הברייתא, רגע, אתה אומר שההורים ותומים זה תמיד מתקיים? הרי יש לנו מקרה בתנך, שבו זה לא התקיים בשופטים כף, כשעם ישראל בא להילחם נגד שבט בנימין אחרי המקרה המזעזע של פילגש בגבעה, אז שלוש פעמים שאלו את ההורים ותומים האם לבוא ולהילחם. בפעמיים הראשונות, פסוק י"ח, פסוק כ"ג, ההורים ותומים אמרו כן, תעלו להילחם, והם עלו להילחם, והם נכשלו במלחמה, בנימין כיסחו אותם. רק בפעם השלישית, בפסוק כ"ז כ"ח, כשהם שוב שאלו, האוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי, עם מחדל, ושוב ההורים ותומים אמרו כן, רק הפעם הם באמת הצליחו. אז הנה תורה שלכאורה ההורים ותומים לפעמים טועים. מסבירה הגמרא, לא, הם לא טועים. בפעמיים הראשונות הם לא שאלו האם יצליחו להילחם, הם רק שאלו האם להילחם, וההורים ותומים אמרו כן, להילחם, לא הובטח להם ניצחון. רק בפעם השלישית כשהם אמרו האוסיף עוד לצאת למלחמה וכולי, אם אחדל, אם אחדל הכוונה היא האם לא לצאת כי אולי לא נצליח, כלומר הפעם הם גם שאלו לא רק האם להילחם אלא גם האם נצליח, כאן ההורים ותומים אמרו, ויאמר השם, עלו כי מחר אתננו בידיך, כלומר כן, גם תילחמו וגם תצליחו, וזה באמת מה שקרה. כלומר ההורים ותומים תמיד צודקים, אבל צריכים לשים לב לדייק בשאלה ולהקשיב טוב לתשובה. הם חשבו שההורים ותומים מתכוונים לכו להילחם וגם תצליחו, וכאמור זו לא הייתה כוונה. ועד כאן הסעיף הראשון של החלק השני של השיעור. ראינו ברייתא ארוכה עם שישה שלבים לגבי ההורים ותומים, ועכשיו בשליש העליון של עמוד ב' נעבור לסעיף השני. הסעיף השני זה איך האורים ותומים או החושן היה עונה את התשובה. אז אומרים גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש שזה היה קורה בעזרת האותיות שבחושן. הרי על החושן היו כתובים השמות של השבטים, אז יש שם המון אותיות, ובעזרת האותיות האלו היו רואים את התשובה. איך בדיוק? אז רבי יוחנן אומר שהאותיות שמרכיבות את התשובה היו בולטות אחת אחרי השנייה בתוך החושן, והכהן הגדול היה רואה אות-אות, וכך הוא מבין מה התשובה. ריש לקיש אומר לא רק זה, אלא האותיות היו ממש נעקרות ממקומם וזזות ויוצרות משפט, וכך הכהן הבין. זה רבי יוחנן וריש לקיש. בכל אופן כאמור, מה שמשותף לשניהם זה שהכהן הגדול רואה את התשובה בעזרת אותיות החושן. ועכשיו נראה על זה שתי קושיות. קושייה ראשונה, הרי באותיות של השבטים אין את כל אותיות, אין צדיק, גם אין חט, תת, קוף, אז איך אפשר לענות על כל התשובות? הרי אחת הדוגמאות שראינו מקודם זה שהאורים ותומים אומרים לדוד לגבי ציקלג, רדוף כי השג תשיג והצל תציל. איך הם אמרו את הצדיק? עונה הגמרא שחוץ מהשמות של השבטים, היה לחושן גם את אברהם, יצחק, יעקב ושבטי ישורון. אז יצחק מוסיף לנו את האותיות צדיק ח' קוף, ושבטי ישורון מוסיף לנו את האות ת', וכך היו את כל האותיות. זה לגבי הקושייה הראשונה. קושייה השנייה זה מברייתא שאומרת שההורים ותומים עובדים רק שמי שנשאל על ידם, כלומר זה ששואלים אותו, הוא כהן רציני שהוא מדבר ברוח הקודש, ששכינה שורה עליו. עכשיו מילא אם היינו אומרים שההורים ותומים בעצם נותנים את התשובה לתוך הכהן עצמו, והוא סוג של מתנבא וכך אומר את התשובה, אז אני מבין למה זה יעבוד רק עם כהן גדול צדיק. אבל אם זה אותיות עצמם עונות את התשובה, אז מה אכפת לי מי לובש את החושן? למה הוא צריך להיות צדיק? זה טכני, זה יעבוד גם בלעדיו. עונה הגמרא, מה פתאום? הוא מסייע לחושן, כלומר אמנם החושן נותן את התשובה על ידי אותיות, אבל הכהן הגדול נותן לו חלק מהכוח הרוחני לעשות את זה. עד כאן הקושייה השנייה, וזה היה הסעיף השני לגבי איך החושן נותן את התשובה. וסעיף שלישי ואחרון באמצע עמוד ב', מי יכול לשאול את האורים ותומים? אז במשנה ראינו שהמלך או אב בית דין או מי שהציבור צריך לו, הוא יכול לשאול. ומה המקור לזה? אומר רבי אבאו מהפסוק שהזכרנו כבר פעמיים במדבר כ"ז פסוק כ"א לגבי יהושע, ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאלו במשפט האורים לפני השם וכולי, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. ודורשת הגמרא, הוא זה יהושע שהוא בעצם בתפקיד המלך, אז כל מלך יכול לשאול, זה אחד. שתיים, וכל בני ישראל איתו, זה רומז כהן משוח מלחמה, שראינו מקודם שאפשר לשאול אותו, עכשיו אנחנו רואים שגם הוא יכול לשאול. ודבר אחרון, וכל העדה, שזה רומז לסנהדרין, שגם הם יכולים לשאול. לגבי מה שהמשנה המשיכה ואמרה, מי שהציבור צריך לו, לזה אין לנו מקור, אולי הוא פשוט נחשב לצורך העניין כמלך או ככל העדה. בכל אופן, עד כאן הסעיף השלישי, מי שואל באורים ותומים, ובזה בעזרת השם סיימנו את פרק בעל הכהן גדול, הדרן הלך בעל הכהן גדול, וזה היה הפרק האחרון שעוסק בסדר העבודה, אמנם לא היום, אבל באופן כללי, ממחר אנחנו עוברים לפרק השמיני של המסכת, שבו אנחנו נפרדים מכל עולם המקדש, וניגשים לשאר הדינים של יום כיפור, חמשת העינויים, אסור אכילה, שתייה וכולי. בינתיים נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על כהן משוח מלחמה, ראינו שרב דימי אומר שכשהוא עובד במקדש הוא לובש 8 בגדים, כלומר הוא בעצם כמו מעמד הכהן, וראינו על זה 5 סעיפים. סעיף ראשון זה המקור, לבניו אחריו, שאחריו רומז למשוח מלחמה. סעיף שני אמרנו שההשלכה של זה זה שבעצם הוא ראוי לעבוד בקודש הקודשים. בסעיף השלישי ראינו 3 קושיות על זה. קושייה אחת זה שהוא לא מוריש את התפקיד כי הוא לא ראוי להיכנס לקודש הקודשים, אז הנה אנחנו רואים שהוא לא ראוי, ועל זה ענינו, זה לא שהוא לא ראוי אלא זה לא עיקר העניין שלו, לכן הוא לא מוריש. ושתי הקושיות הבאות זה ברייתות מפורשות שאומרות שהוא לא לובש 8 בגדים, אבל ענינו, עקרונית מן הדין הוא לובש, אבל משום איבה תקנו שהוא לא ילבש, שהכהן הגדול יכעס עליו. תוך כדי הקושייה השלישית בברייתא ראינו עוד דברים שבהם הוא כן דומה לכהן הגדול, וזה שהוא לא פורע ופורם באב אבלות, והוא לא נטמע לקרובים באבלות, והוא מתחתן דווקא עם בתולה, לא עם גרושה ולא עם אלמנה, והוא גם מחזיר רוצח לפי רב יהודה, וזה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי ראינו מחלוקת האם גם רבי יוחנן אומר את זה, ובסעיף החמישי ראינו את רבין שאומר שהוא לא עובד בשמונה בגדים, אבל הוא כן נשאל באורים ותומים, וכשהוא נשאל הוא עושה את זה בשמונת הבגדים, שזה מקשר אותנו גם למשנה שהזכיר את השאלה באורים ותומים, וזה גם הוביל אותנו לחלק השני לגבי האורים ותומים. את זה חילקנו לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו ברייתא ארוכה לגבי איך נשאלים באורים ותומים, אמרנו שהשואל עומד מול הנשאל, והנשאל מסתכל על החושן כשהוא עונה, ואיך הוא עונה לפי תנא קמא הוא מוסיף את המילים כה אמר השם, לפי רבי יהודה לא צריך, והשואל שואל לא רק בלב, אלא מוציא את המילים, אבל לא בקול רם, אלא בלחש, והוא צריך לשאול כל פעם דבר אחד. אם הוא שואל 2, אז עונים לו קודם כל על הראשון, כמו שראינו שענו לדוד לגבי כשהוא שאל האם שאול יבוא לפה, והאם אנשי קהילה יסגירו אותו, אבל אם זה דחוף, אז אפשר גם לשאול 2 שאלות ומקבל תשובה על שתיהם, כמו שדוד שאל את אביתר, האם נרדוף אחרי המלך עמלקים שלקחו את הנשים שלהם את ציקלג, והאם הוא ישיג אותם, והוא קיבל תשובה, כן וכן, וראינו שמה שהורים ותומים אומרים, זה סגור, כמו שכתוב ושאלו במשפט ההורים, משפט זה אומר שזה חתום, וגם השם של זה הורים ותומים, תומים זה מלשון תם, שהם תמיד משלימים דבריהם, ושאלנו למה בפילגש בגבעה, כשהורים ותומים אמרו להילחם, אז פעמיים יצאו להילחם נגד בנימין ודווקא לא הצליחו, אז לכאורה הורים ותומים טעו, וענינו, הם לא טעו, הם לא אמרו להילחם וגם תצליחו, רק אמרו להילחם, זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו איך ההורים ותומים עונים, אז זה לא איזושהי נבואה שנכנסת לכהן, אלא ממש רואים את זה באותיות, לפי רבי יוחנן האותיות של התשובה בולטות, לפי ריש לקיש שמזזות ממקומה ויוצרות את המילים, על זה שאלנו שתי שאלות, א', מהם האותיות צדיק, ח', ט', ק', וענינו, היו שם בחושן חוץ מהאותיות של השבטים, גם אברהם, יצחק, יעקב ושבטי ישורון, אז זה מוסיף את האותיות אלו. ושאלה שנייה, אם זה באותיות, אז למה צריך שהכהן ששואלים אותו יהיה אחד שמדבר ברוח הקודש ושכינה שורה עליו? וענינו, כי הכוח הרוחני שלו מסייע לתשובה של הורים ותומים, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו מי יכול לשאול בהורים ותומים, וזה מלך בית דין או מי שהציבור צריך לו, זה במשנה, רבי אבאו הביא מקור לזה מהפסוק של הורים ותומים, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה, הוא זה יהושע המלך, וכל בני ישראל איתו זה משוח מלחמה, שגם הוא יכול לשאול, לא רק להישאל, וכל העדה זה הסנהדרין, הדרן הלך, בא לו כהן גדול, ניפגש מחר עם איסורי אכילה ושתייה וכולי של יום כיפור.